שלום לכם עם ישראל היקרים שרוצים להתחזק יחדיו במצווה הגדולה של עניית אמן יאיש מרבה בכל כוחו. אנחנו נמצאים פה בפרק השני מתוך הסדרה שהתחלנו על עניית אמן יאיש מרבה, גודל המצווה של הקדיש ועניית אמן יאיש מרבה בכל כוחו ובכל כוונתו. בשיעור הקודם התחלנו והרחבנו ביתר שאת וביתר עוז על גודל השבח וגודל השכר הגדול שחזל הקדושים הפליגו בגודל מי שעונה אמן יאיש מרבה בכל כוחו ובכל כוונתו. אנחנו נחזור על זה השבוע, נעשה תקציר קטן ואנחנו נמשיך לדבר הלאה ולהביא כל מיני עובדות מעניינות מגדולי ישראל. אני רוצה לפתוח בסיפור נפלא שהתקשר אליי ראש כולל אחד בעיירת ליקוד בניו ג'רזי בארצות הברית. כאשר הוא ראה, הוא שמע אותנו את השיעור הראשון פה באתר של דירשו, הוא התקשר אליי, בירר את המספר הטלפון ורצה לספר לי סיפור שהוא שמע מכלי ראשון. הוא מספר שלפני כשנה היה אסון בעיירת ליקוד, יהודי שהיה בבית הכנסת תפילת מנחה, והוא היה מהר מאוד מאוד לאיזה פגישה, והוא יצא מיד בסוף התפילה, כשבאמצע עלינו לשבח, הוא יצא בסוף הפגישה, הוא יצא עם הרכב, ולא עלינו, באמצע הדרך הגיע מולו שיקור, גוי שיקור, ונכנס בו בעוצמה אדירה, ורחמנא ליצלן, הוא נהרג במקום. מספר לי אותו ראש כולל, הוא כל כך התלהב מהשיעור ומהחיזוק שהיה פה בשיעור הראשון שמסרנו, והוא מסר לי את הסיפור. אני הייתי, ככה הוא מספר, בניחום האבלים אצל אביו, והוא סיפר לי מה שסיפר שם יהודי ביום הראשון של הניחום אבלים. היה זה יהודי שהיה איתו יחד בבית כנסת, לפני שהם נכנסו להתפלל תפילת מנחה, הם סיכמו ביניהם לנסוע מיד לאחר מנחה לאותו כיוון, שניהם היו צריכים לאותו מקום, הוא מיהר לפגישה והוא היה צריך ללכת לסידור איזה עניין באותו מקום, באותו אזור, אז הוא ביקש ממנו להצטרף והם סיכמו. אבל מה שקרה זה שהיהודי הזה, שלא עלינו, נהרג בתאונה הזאת כאשר הגוי השיקור התנגש בו בעוצמה רבה. אותו יהודי נסע לפני הקדיש האחרון, כלומר עדיין לא סיימו את העולינו לשבח בבית הכנסת, וכאחרי עלינו לשבח אומרים קדיש, אותו יהודי מייר, כבר מייר, והוא נכנס לרכב. אבל היהודי הזה הראשון שסיכם איתו, רצה לומר קדיש כמו שצריך, וגם לא רצה לפספס את הקדיש ואת האמן יאיש מרבה האחרון. אז הוא עשה לו, תיסע, תיסע, אני לא מחכה, אני נשאר פה עוד. הוא מייר ונסע. מספר אותו יהודי, שהוא בא לנחם את האבא, והוא סיפר את הסיפור, תדע לך. מה הציל אותי מהתאונה? הייתי צריך להיות יחד עם הבן שלך בתוך הרכב. מה הציל אותי מהתאונה? שהקפדתי לסיים את העלינו לשבח יחד עם כל הציבור, ורציתי לענות את האמן יאיש מרבה בקדיש האחרון. זה הציל אותי. כל העונה אמן יאיש מרבה בכל כוחו ובכל כוונתו, קוראים לו גזר דינו. הוא הקפיד לא ללכת לפני שהוא שומע את הקדיש האחרון, כי הוא יודע שיש לו יעלום, יש לו דבר נפלא, איך הוא יעזוב את הבית כנסת לפני שהוא שומע את הקדיש האחרון. אז הוא אמר לו תיסע, והוא נסע רחמנא ליצלן. השם ישמור, הקדוש ברוך הוא יש את החשבון למה זה קרה לאותו יהודי, אבל הוא אומר אני ראיתי ממש במוחש. והאבא סיפר את זה לאותו ראש כולל, הוא אמר שזה יהיה לעילוי נשמת הבן שלו הסיפור הזה. אם יהודים יתחזקו, לענות ולומר אמן יש מרבה, יהיה זה עילוי נשמה לאותו בן שנהרג לו עלינו בתאונת דרכים והשאיר אלמנה ויתומים לא עלינו ולא עליכם. סיפר לי את זה אותו ראש כולל בטלפון בשבוע שעבר, התקשר אליי מלייקוד, אמר לי אני רוצה שתפתח את השיעור הבא, והנה פתחתי את השיעור עם הסיפור הזה, כי זה סיפור אמיתי שהתקיים לפני כשנה. עם ישראל היקרים, יש בידינו חרב פיפיות, להחריט ולחתוך את כל המקטרגים המשתינים עלינו, לחתוך ולעצור את כל מרים בישין, את כל הצרות הרעות שיכולים חד וחלילה להגיע עלינו ועל עם ישראל. כמו שהבאנו שבוע שעבר, שאמר התנא הגדול רבי שמואל כהן גדול, שגילו לו משמיים, שבשעה שעם ישראל נכנסים לבתי מדרשות, ואומרים אמן יש מרבה, לא נותנים לגזרות לצאת. ואומר המהר"ל, זכותו יגן עלינו, את זה אני רוצה להוסיף, המהר"ל אומר, מה הכוונה שהגמרא אומרת, כל העונה אמן יש מרבה, קוראים לו גזר דינו, ואפילו גזר דין של 70 שנה. מה הדגש פה על 70 שנה? אומר המהר"ל דבר נורא, כי הרי כמה ימי שנותיו של אדם? 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. זאת אומרת, אם רוצים להגיד מספר שנותיו של אדם זה 70 שנה, ימי שנותיו של אדם 70 שנה זה מסמל על כל המהות של האדם. כשהחזל הקדושים אמרו לנו שכל העונה אמן יש מרבה, קוראים לו גזר דין של 70 שנה, זה בא להגיד, אתה יכול לשנות את כל המהות של ה-70 שנה שלך. אם יהיה נגזר עליך שאתה תהיה אני, באמן יש מרבה בכל הכוח ובכל הכוונה, אתה משנה את זה להיות עשיר. אם יהיה נגזר עליך חד וחלילה להיות חולה, אם זה אתה משנה את כל המהות של ה-70 שנה שלך. ככה אומר המהר"ל. זה הכוונה, ואפילו גזר דין של 70 שנה. כתוב במסכת ברכות, כל העונה אמן יש מרבה, מסכת ברכות דף נ"ז, כל העונה אמן יש מרבה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מובטח לו שהוא בן העולם הבא. והזוהר הקדוש מגלה לנו שמי שעונה אמן יש מרבה נמצא ממש בהיכלות הגבוהים ביותר. הוא מסביר אפיל קבלה איזה היכל נמצא אותו בן אדם. רק מלענות אמן יש מרבה. הגמרא במסכת סויטה דף ממתת עמוד א', אומרת הגמרא, העולם עומד, על מה העולם עומד? על קיצ'ה דסידרה, ועל אמן יש מרבה שאומרים אחר אגדת. מה הכוונה? אנחנו אומרים, בהובה לציון שאומרים כל יום אחרי אשרי, אחרי 18, אומרים שמה, ואתה קדוש יושבת ישראל, וכולם אומרים קדוש, קדוש, קדוש. שאומרים את הקדושה הזאת ואת הקדושה ב-18, כשאומרים קדוש קדוש, העולם עומד על זה. ועל מה עוד עומד העולם? שעם ישראל יושבים בשיעור, לומדים תורה, ואחר כך מסיימים, רב חנניה בן עקשיא שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לדכות את ישראל, ואז אומרים קדיש דרבנן, כל העולם עומד על זה. עד כדי כך, שבספר סדר היום, הוא כותב שאוי ואבוי לאותם אנשים שהרבה פעמים אחרי השיעור או אחרי שלומדים תורה והם שומעים קדיש, אז הם עדיין מתווכחים אליהם באמצע הקדיש על מה שלמדו, שבא שכרו בהפסדו, שהם גומרים לקטרוג נורא והיום, כי כל העולם עומד על הקדיש הזה אחרי שעם ישראל אומרים דבר הלכה, לומדים לימוד תורה שאין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמה של הלכה, היום כשהם בית מקדש, זה מה שמנחם את הקדוש ברוך הוא. ולאחר מכן, כשאומרים כולם, אנחנו רוצים לגדל ולהתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, שיהיה גדול בכל העולמות, אז על זה עומד העולם. ולכן אומר ספר סדר היום, שיזהרו חס וחלילה לא לדבר. ובספר קו היושו כותב שקבלה בידו, שצריכים לעמוד, כשעונים, אמן, יש מרבה, לעמוד עם רגליים ישרות, כמו שעומדים בתפילת 18. ככה הוא כותב. כי זה מראה שהתפילה שלנו מתקבלת בשמיים. והמשנה ברורה כותב גם שיש כאלה אנשים שמקפלים את הטלית באמצע שאומרים אמן ישמר הבא. הוא אומר, זה מנהג לא נכון, זה לא טוב. באמצע אמן ישמר הבא צריכים לשעבד את כל האיברים והחושים כדי לחשוב על מה עונים אמן ועל מה אומרים אמן ישמר הבא. כל כך גדול ונשגב. באותם רגעים הקדוש ברוך הוא מנענע את ראשו ואומר, אוי לאב שהגלה את בניו. אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. עד כדי כך שאנחנו צריכים לומר את זה בארמית, כדי שהמלאכים לא יבינו, כדי שאם הם היו מבינים, הם היו רואים שאנחנו מצערים את הקדוש ברוך הוא כביכול, והוא מצטער על שהוא הגלה את בניו, והם לא היו מעלים את התפילה הזאת. או יש עוד פירוש למה אומרים את זה בארמית, כי אם היו המלאכים היו מבינים, הם היו מקנים בנו, שאנחנו זוכים לומר כזה שבח גדול, ואנחנו מצליחים בכזה אמן יש ברבה, לזכות להבטחות מפליגות, והם, למרות שהם נמצאים שרפים, אופנים וחיות הקודש, סביב כיסא הכבוד, הם לא זוכים לומר שבח כזה גדול. הרויקח, שהוא אחד מהראשונים, שהבעל הבני איסוסחו כותב עליו, שכל דבריו מפי אליהו הנביא זכור לטוב, כותב שכיום אין לנו שבח יותר גדול מאמן יש מרבה. זה השבח יותר גדול מקדושה, מהכל הכל. לכן, לא בכדי, פוסק המשנה ברירה, השתדל לרוץ ולשמוע אמן יש מרבה. שבוע שעבר הסברנו מה המהות של עניית הקדיש. אנחנו אומר את זה בקצרה, ואנחנו רוצים לספר פה כמה עובדות נפלאות מגדולי ישראל. אנחנו הסברנו שאנשי כנסת הגדולו, שהם היו אחרי חורבן בית ראשון, הם ראו את חילול השם הגדול והנורא שהיה, כאשר כבודו של הקדוש ברוך הוא התחלל, בניו התפזרו בכל אומות העולם, בכל ארבע קצוות תבל. הם ראו את הכבוד הגדול ואת השראת השכינה שהייתה בבית ראשון. הם ידעו איזה השפעות טובות היו לעם ישראל. מה עם ישראל זכו וכל העולם זכה כאשר היינו סמוכים לשולחן אבינו. והם ראו את הדבר הזה, אז הם חיברו תפילה שכולה השתוקקות וציפייה להתגלות וחזרה של כבוד שמיים. מתי כאשר מלך המשיח יבוא, כאשר יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, במלחמת גוג ומגוג, כאשר הקדוש ברוך הוא יחריט את כל אויבינו, את מלך גוג ומגוג עם כל השבעים אומות שיבואו להילחם על הקדוש ברוך הוא ועל משיחו. והקדוש ברוך הוא יחריט אותם בניסים ונפלאות שלא היה ממות ימי בראשית. ולכן אנחנו, הם תקנו שזה יהיה, שנאמר, יתגדל ויתקדש מרבה על השם הפסוק שכתוב, במלחמת גוג ומגוג, והתגדילתי והתקדישתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני השם. ועל זה אנחנו אומרים, שהתגדל והתקדש שמי רבה. אני רוצה להוסיף עוד פירוש שלא אמרנו בשיעור הקודם, מה צריכים לומר באמן יש מרבה. יש עוד פירוש, שבאמן יש מרבה אנחנו גם מבקשים על מחיית המלאק. לא רק על זה ששמו של הקדוש ברוך הוא ימשיך, יחזור בחזרה להתגדל ולהתקדש כמו שהיה בזמן בית ראשון, אלא גם ששמו של המלאק וזרו של המלאק יימחה. כי הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הבטיח בתורה הקדושה, בסוף פרשת בשלח כתוב, כי יד על כס יא מלחמה על אדינוי במלאק מדור דור. אומרים חז"ל, למה כתוב כי יד על כס ולא על כיסא? ולמה כתוב כי יד על כס כה ולא את שם השם י' כ' ו' כ'? אומרים חז"ל, אין השם שלם, שמו של הקדוש ברוך הוא לא שלם. ואין הכיסא שלם, כביכול הכיסא של הקדוש ברוך הוא לא שלם, עד שימחה שמו וזרו של המלאק. כל זמן שעדיין המלאק נמצא בעולם, כתוב במדרש דבר נורא, כביכול פניו של הקדוש ברוך הוא מחוסות. כך כתוב במדרש, דבר נורא. כביכול המלאק מכסה את חצי פניו של הקדוש ברוך הוא. למרות שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אינו גוף, ולא ישיגו משיגי הגוף. אבל זה מה שכתוב בחז"ל הקדושים. לסבר את האוזן. שהמלאק, הכוח הרע של המלאק, מכסה את חצי פניו של הקדוש ברוך הוא. השם שלו לא שלם, והכיסא שלו לא שלם. מתי יהיה השם שלו שלם, והכיסא שלם? כאשר עם אחרי זרו של המלאק. כאשר הקדוש ברוך הוא, יתגלה במלוא עוזו ותפארתו. וימחה את הכוח הרע של המלאק. ימחוק אותם סופית ויבטל אותם, אז שמו יהיה יוד קי וו קי. והכיסא כבר לא יהיה כס, אלא זה יהיה כיסא. כל זמן שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות והמלאק מכסה את פניו של הקדוש ברוך הוא, אז השם שלו הוא רק חצי שם, יוד קי. תארו לכם איזה בושה. הרי למה הדבר דומה? כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם ניקח בן אדם שקוראים לו משה, דוגמה, ונקרא לו מוש, או בן אדם שנקרא יוסף, ונקרא לו יוס, איזה מין דבר זה, איזה בושה זה יהיה לאותו בן אדם, איזה זלזול שקוראים לבן אדם בחצי שם. הקדוש ברוך הוא אומר, השם שלי לא שלם. איך אנחנו יושבים שעננים ורגועים? הקדוש ברוך הוא כבר שמו לא שלם, כבר על 2,000 שנה השם שלו לא שלם. איך אנחנו יושבים רגוע? שהשם של האבא שלנו, השם של האבא שלנו, שנותן לנו כל רגע לחיות, משגיח עלינו, נותן לנו כל טוב, השם שלו הוא מכוסה, הוא חצי. ואנחנו יושבים, שלום עליי נפשי. אנחנו צריכים לצעוק מתי השם של האבא יהיה שלם. וגם הכיסא של האבא הוא לא שלם. הוא לא כיסא, הוא כס. ראיתם פעם מלך יושב עם חצי כיסא? אבל זה מה שכתוב בחז"ל. ולכן, מתי הקדוש ברוך הוא שמו יהיה שלם והכיסא שלם? כשהקדוש ברוך הוא ימחה את זרעו של עמלק. אומרים המפרשים, ראיתי את זה בכמה וכמה, הבן ישחי וכן עוד מפרשים, שזה מה שכתוב בתהילים, דוד המלך אומר, כי בחר השם בציון איבה למושב לו, כאשר הקדוש ברוך הוא יבחור לחזור ולשוב בחזרה להיכלו ולמשכנו בציון, איבה למושב לו. מה זה איבה? איבה זה אותיות א' ו' א'. מה חסר מהכיסא? אמרנו, השם של הכיסא של הקדוש ברוך הוא, עכשיו בגלות הוא כס. הוא חסר לו האות א'. מה חסר מהשם של הקדוש ברוך הוא? האות ו' א', כי היוד עכשיו רק בגלות הוא נקרא יוד ק'. חסר לו האות ו' א'. זאת אומרת, מה חסר? מהכיסא חסר א', מהשם שלו חסר ו' א'. יחד זה יוצר את המילה איבה, א' ו' א'. אומר הבן איש חי, כי בחר השם בציון כקדוש ברוך הוא, יבחור לגאול את עם ישראל, לגאול את השכינה הקדושה, ולמחות את זרעו של עמלק, ולבנות את בית המקדש, לגלות את מלך המשיח, אז איבה, האלף, והווה והה יהיה למושב לו, האלף יחזור למושב, לכיסא שלו, והווה והה יחזרו לשם שלו. לכן, מסבירים חז"ל הקדושים, שאנשי כנסת הגדולה ביקשו שאנחנו נכוון בתפילה יתגדל ויתקדש שמי רבו, הכוונה שיתגדל בחזרה השם של הקדוש ברוך הוא להיות יוד קי וו קי, שיהיה השם שלם. יתגדל ויתקדש, שזה יהיה גדול בחזרה. שמי זה המילים שם יוד קי, שהשם יוד קי יחזור להיות רבו, שזה יהיה גדול. יתגדל ויתקדש, שזה יהיה גדול בחזרה. שמי זה שם יוד קי רבו, שזה יהיה גדול, שזה יוד קי וו קי ולא קטן כמו עכשיו בגלות. ועל זה כולם אומרים אמן. אז הפירוש הראשון שהסברנו שבוע שעבר, שמבקשים שיתגדל ויתקדש כבר שמו של הקדוש ברוך הוא, שיפסיק להיות מחולל. מתי זה יהיה? בזמן שיבוא מלך המשיח, ואז יהיה מלחמת גוג ומגוג. פירוש שני, יתגדל ויתקדש שזה יהיה גדול בחזרה, ויתקדש שם י"ק רבו שזה יהיה גדול. ואז ממשיכים לומר, מתי זה יהיה? בעולמות דברי חירותי, בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא לפי כרצונו, שרצונו הראשון היה שהוא ימלוך על כל העולם בגלוי, לא כמו שזה היום, שהקדוש ברוך הוא צריך להסתתר מאיתנו, וימליך מלכותי כשהוא ימלוך עלינו, ויצמח פורקני שיבוא ישועה, ויקרב משיחי שיתקרב הישועה, ועל זה כולם אומרים אמן, נכון, מחכים לזה, בחיי חון, יום חון, עד שכנסת הגדול יכניסו לנו ברכות בתוך הקדיש, שזה יהיה בחיים שלנו, בימים שלנו, בחיי תחול בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן, ואז אומרים אמן, אנחנו רוצים שזה יהיה מהר בעגלה ובזמן קריב. ואז אומרים, יש, מהיר הבא. אז גם פה יש את השתי פירושים. הפירוש הראשון, הסברנו שבוע שעבר, יש, מהיר הבא, שיהיה השם הגדול, מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, שזה לא יפסיק להיות קדוש ולא יתחלל יותר, כמו שהיה בזמן בית המקדש, שאחרי חורבן בית ראשון יתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא, אלא לעולם ועד הוא יתגדל ויתקדש ולא יהיה אף פעם מחולל. זה הפירוש הראשון. אבל לפי הפירוש השני, פה צריכים לכוון, יהיה שמי שיהיה השם יוד קי, שמי זה שם יוד קי, שתי מילים, יהיה שם יוד קי רבו, שזה יהיה בחדרה גדול, מתי? שהקדוש ברוך הוא ימחה את המלאק, ואז הוא יהיה מבורך לעולם, הוא לא אומר מה היה התברך. השולחן ערוך פוסק שצריכים לכוון שתי הפירושים כשאומרים ימי יש מרבה. שתי הפירושים, גם יהיה שמי רבה, שיהיה השם יוד קי גדול בחזרה, יהיה יוד קי וף קי כשיהיה מחיית המלאק, וגם צריכים לכוון, יהיה שמי רבה, שיהיה השם הגדול, מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, שיחזור בחזרה להיות מבורך ויהיה גדול וקדוש ולהפסיק להיות מחולל ולא יהיה מחולל אף פעם. ועל זה אומרים חזר, כשיהודי אומר את זה בכל הכוח ובכל הכוונה קוראים לו גזר דינו. וראיתי מהראשונים מדוע קוראים לו גזר דינו, מה מידו כנגד מידו, הרי חזר הקדושים לימדו אותנו שכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו זה הכל שכר מידה כנגד מידה. אלא מה השכר מידה כנגד מידה? אם יהודי כואב לו ששמו של הקדוש ברוך הוא מחולל, כואב לו שהשם שלו הוא רק חצי, כואב לו שהכיסא שלו לא שלם, כואב לו על ביזיון של שמו של הקדוש ברוך הוא, כואב לו הצרה, הצרה שהקדוש ברוך הוא נמצא בצער, והוא אומר אוי לאב שיגלה את בניו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. יהודי כזה שכואב לו מהצער של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אבטל את הצער שלך, לא יהיה לך שום צער. שמעתם? מידו כנגד מידו. זה לא סתם איזה סגולה, זה לא סתם איזה הבטחה, כל דבר מדויק. אתה דואג לכבוד שלי, שהשם שלי יפסיק להיות מחולל, שלא יהיה לי צער. אני גם ידאג שלא יהיה לך צער, לא לך, לא לבני ביתך, ולא לכל הסובבים אותך. עד כדי כך, שחז"ל הקדושים הפליגו בשבח, כתוב במדרש, שגם אם עם ישראל נחתם גזר דינם, ככה ראיתי במדרש במשלי, גם אם נחתם גזר דינם, הקדוש ברוך הוא מוכן למחול לבן אדם שאומר אמן יש מרבה. ומה מונח בזה? כי הסברנו, כי כשבן אדם אומר אמן יש מרבה, מה הוא מראה בעצם? שבתוך תוכו הפנימיות שלו, הוא כולו לקדוש ברוך הוא, הוא אוהב את אבא שלו בשמיים. איי, הוא חטא? אז זה מראה שבאמת אחרי שהוא חטא, זה בגלל היצר הרע, שכל הזמן מסית אותו ומשגע אותו לעבור את רצונו של הקדוש ברוך הוא ואת מצוותיו. אבל בתוך תוכו, שמגיע הרגע שאפשר למחות על חילול כבודו של הקדוש ברוך הוא, הוא צועק! הוא לא אומר את זה, אמן יש מי רבו. אמן! יש מי רבו מבורך! כואב לו! כמו שמבזים את אבא שלו, הבשר ודם! ככה כואב לו שמבזים את אבא שלו שבשמיים. כזה בן אדם, מוכלים לו כל עוונותם. הוא מראה בעצם, הוא מגלה שבעצם כל מה שהוא עשה, ורוד שהוא עשה, זה לא באמת כי הוא רוצה לעבור לרצונו של הקדוש ברוך הוא. כי העובדה כשמגיע הרגע שמוכרים על כבודו, הוא עם כל הכוח אומר את זה, עם כל הכוונה. היי, למה הוא עושה אהבה? זה בגלל שהוא לא הצליח להתגבר ליצרו. אבל באמת, באמת, הוא אוהב אהבה רבה את אביו שבשמיים. אני רוצה לסיים בסיפור שגילה לנו התנא אלוהיקאי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש בפרשת תרומה. סיפור נפלא ביותר. בסיפור הזה רואים כמה וכמה דברים. אנחנו נאמר את המסקנות לאחר הסיפור. רבי יוסי ורבי חייא, כך כתוב בזוהר הקדוש, הלכו בדרך, הם עסקו במצוות פדיון שבויים, והם סיימו לעשות את המצווה הזאת, והגיע הלילה, השמש שקעה, הם חיפשו מקום ללון. הם ראו מקום ללון, הם נכנסו לתוך הבית, ושם הם רואים מקום בית הערכה, הם מבקשים ללון שם בלילה. הם לנו בלילה, ובחצות הלילה הם קמו ללמוד תורה, רבי יוסי ורבי חייא. הבת של בעל הבית, שהיא שמעה כל תורה של צדיקים לומדים תורה, אז היא קמה באמצע הלילה, הדליקה להם נר, והאירה להם את החדר, כדי שיהיה להם אור, כדי שיוכלו ללמוד תורה, כמו בת ישראל צדיקה, שכל מהווייתה וחפצה, לראות, לתמוך ולגדל את אלו שלומדים תורה, לעזור לאלו שלומדים תורה. פתח רבי יוסי ואמר עליה את הפסוק, כנר מצווה ותורה אור. הוא רצה לשבח אותה. אז הוא אמר, כנר מצווה זה הולך על אנשים שהם מאירים ומחזקים את לומדי התורה, ותורה אור זה הולך על, 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 על הגברים, על הבעל, שהאישה תומכת בבעל, והוא רצה לשבח את אותו בת של הבעל הבית, שלא חסה על שנתה וקמה בלילה והעירה להם כדי שיוכלו ללמוד תורה. שהם סיימו ככה לשבח ולומר את השבח הזה והתחילו ללמוד תורה, לפתע הם שומעים קולות של בכי מאחורי הדלת. הם שומעים שאותו בת של בעל הבית מתחילה לבכות בכיות נוראות. הם לא הבינו מה קרה. כשהיא בוכה ובוכה עוד, פתאום גם אבא שלה בעל הבית קם וניגש אליה ושואל אותה, למה את בוכה? אז היא אמרה לו, מה שרבי יוסי אמר, כי נר מצווה ותורה האור, כי נר מצווה זה הולך על האישה, ותורה האור זה הולך על הבעל שלומד תורה, האישה עוזרת לו, תומכת בו, מאירה לו את האור ועוזרת לו, כדי שהוא יוכל ללמוד תורה. כששמע אבא שלה את מה שרבי יוסי אמר, הוא התחיל לבכות יחד עם הילדה. רבי יוסי ורבי חייא לא הבינו מה קורה פה. אז הם קראו לאבא ושאלו, מדוע אתם בוכים? אז אמר האבא, גילה להם שהבת הזאת היא בעצם נשואה. ואיך הוא בחר לחתן, לבת שלו הזה? היא התחתנה לפני חודשיים. ואיך הוא בחר את החתן? הוא הלך לשאול, הוא הלך להתעניין, הוא עשה בירורים. לא. היה סיפור מעניין איך קרה השידוך הזה. השידוך הזה קרה כאשר אביה, אבא, ככה הוא מספר, הלכתי ברחוב וראיתי ליד בית כנסת היה מקום, בית שבנו אותו. והיה שם בחור, זה אותו בחור, הבעל של אותו אישה, של אותו, של הבת שלו, של החתן שלה. הוא עוד היה בחור, והוא ראה, הבחור שמע שבבית הכנסת התחילו להגיד קדיש, והבחור רצה לענות אמן יש מרבה, כך אומר, כך הוא מספר. אז הוא קפץ מהבית, קפץ כמה קומות כדי לרוץ להיכנס לבית הכנסת ולענות אמן יש מרבה מבורך בכל הכוח. אומר האבא, התפעלתי, איך בחור כזה מוכן לקפוץ העיקר בשביל לומר אמן יש מרבה? אמרתי לעצמי, זה הבחור שאני אקח עבור הבת שלי לקלה. אותה אני רוצה, אותו אני רוצה שהוא יהיה החתן. אפילו לא הלכתי לבדוק מי הוא ומה הוא, האם הוא יודע ללמוד או לא. הייתי בטוח שבחור שאומר אמן יש מרבה ומוכן לעשות כזה מסירות נפש, לקפוץ, בשביל להגיד אמן יש מרבה, הוא בחור שהכל יש בו. וככה סגרנו את השידוך. הוא אומר, אבל אחרי החתונה נודע לנו שהבחור הזה ממש לא יודע כלום, לא יודע אפילו לומר קרישמה. בריקת המזון הוא לא יודע לומר. הוא לא יודע להחזיק ספר. והבת שלי כשכל כך רצה בעל שישב ולומד תורה, כל כך שבורה שהבעל שלה לא יודע להגיד אפילו פסוק אחד. ועל זה, כאשר היא ראתה אתכם יושבים ולומדים, היא באה להעיר לכם עם הנר, וכשאתם שיבחתם אותה, שהאישה מדליקה את הנר לבעל כדי שיוכל ללמוד תורה, כי נר מצווה ותורה אור, אז היא התחילה לבכות, כי היא נזכרה בצרה שלה, שהיא לא זכתה לבעל שיהיה בן תורה. רב ישי ורב חיה ניסו לנחם את האבא, ואמרו לו, אולי יעבור עוד קצת זמן, ואולי ילמד, אולי תנסו ללמוד אותו. ואז הוא יצליח ללמוד ולדעת תורה. אל תדאגו, לא יצא לכם שום דבר רע מזה. ככה הם ניסו לדבר על ליבו. ואז ביקשו רבי יוסי ורב חייא לקרוא לבעל. הביאו את הבעל, את החתן הצעיר, והוא הגיע אליהם, ואיך שהוא הגיע אליהם, הוא התחיל לקבל אותם בשלום, והתחיל לדרוש להם סודות נוראים על פסוק אחד שכתוב בספר איוב. והם לא הבינו מה קורה פה. לפני רגע הם שמעו מהאישה ומחמיב שהוא לא יודע לקרוא ולא מתקרוא. פתאום מתחיל לדבר דברי טרירי וקבולה, ומתגלה להם סודות נוראים. רבי ישי ורב חייא עומדים ככה ומשתאים. הם רואים שהסודות הם סודות נוראים. עד כדי כך שהם נקשו למצחו והם נשקו אותו במצח. ואז הם אמרו לו, תאמר לנו מי אתה ומה קרה איתך. ואז הוא אמר להם, תדעו לכם, אני הבן של רב ספרה מבובל. אני התיימתמתי בגיל קטן מאבא שלי, מרב ספרה. ואבא שלי לימד אותי את כל התורה כולה. כשאני באתי לארץ ישראל והתחתנתי, עשיתי קבלה בידי שלחודשים הראשונים אני לא אגלה את חוכמתי. רציתי להיות ענב, ולכן עד עכשיו חשבו שאני בור ועם הארץ. אבל עכשיו, בדיוק שבאתם לפה, הקדוש ברוך הוא זימן לי בדיוק ביום שרציתי לגלות, שהגיע הזמן שאני אתגלה, באתם לפה כדי שאני אוכל לגלות סודות תורה ביום שאני מגלה את האמת מי אני. ואז הוא התחיל להמשיך הלאה לדרוש. ורבי יוסי ורב חייא עוד פעם נשקו אותו. ואז האישה התחילה לבכות עוד פעם מרוב שמחה שהתגלה האמת, שהבעל שלה בעצם תלמיד חכם גדול. וכתוב בזוהר הקדוש שבאותו לילה הם עשו סעודה גדולה. ולמוחרת הם קראו לכל תושבי העיר שכולם ידעו מי זה החתן החדש, שידעו שבאמת הוא גדול בתורה. ואז עשו סעודה גדולה, והוא דרש עוד פעם בסעודה, וכולם נוכחו לדעת שהוא גדול גדול וקדוש בתורה. כאשר חזרו רבי יוסי ורב חייא לרבי שמעון בר יוחאי, הוא אמר להם מיד, אני רואה עליכם את השכינה הקדושה, אני רואה עליכם את המלאך מתת שרוי עליכם. שמעתם סודות גדולים שהודות לכך המלאך מתת שורי עליכם. אז הם גילו לו, סיפרו לו את כל הסיפור. אז הוא אמר, רב שמעון בר יוחאי, עכשיו אני נזכר שראיתי את רב ספרה לפני שהוא נפטר יחד עם הבן שלו. זה אותו בן שהוא עוד היה עדיין ילד קטן, ורב ספרה ביקש ממני שאני אברך אותו, ובירכתי אותו שהוא יהיה גדול בתורה. אמר רב שמעון בר יוחאי, אבל כמה חבל שלא בירכתי אותו שהוא יזכה לראות את הבן שלו גדול בתורה, והוא נפטר בדמי ימיו. אבל אשריכם שראיתם את הבן של רב ספרה שהתקיימה הברכה שהוא נהיה שהוא גדול בתורה ויודע סודות התורה. זה הסיפור. אחים יקרים, מה התובנה של הסיפור הזה? התובנה, אני הייתי עושה כותרת לסיפור הזה, איך בוחרים חתן? איך בוחרים חתן? היום מתלבטים איך בוחרים חתן. מה הבעיה? איך בוחרים חתן? תיכנסו לישיבה, תראו מי הבחור שאומר אמן יש ברבה בכל כוחו בכל כוונתו. הוא החתן. מה אנחנו רואים בסיפור הזה? יהודי שראה בחור אומר אמן יש ברבה, קפץ כמה קומות כדי שיוכל לומר אמן יש ברבה, בחר אותו לחתן והוא לא טעה. חשב שהוא טעה. בסוף הוא ראה שהוא בחר בגדול בתורה. מה רואים? שאדם שאומר אמן יש ברבה בכל כוחו, הוא סימן לגדול בתורה. הוא סימן שהמלאך מתת שורה עליו. לא בכדי אומרים כל האומר אמן יש ברבה, פותחים לו שערי גן עדן, כך כתוב בגמרא. שואלים המפרשים, מה זה פותחים לו שערי גן עדן? היה צריך לכתוב, יפתחו לו שערי גן עדן, לאחר 120 שנה. לא, אומרים המפרשים, אדם שאומר אמן יש ברבה, אז הוא זוכה שכבר פותחים לו כעת, נפתחים לו שערי גן עדן, כל סודות התורה. הוא חי חיי גן עדן פה בעולם הזה, הוא לא צריך להגיע למלכי 120 שנה. אז ודאי שיהיה לו גן עדן. רק עכשיו, פה בחיי חיותו, הוא טוען טעם גן עדן, נפתח לו מוח בעיר וצלול, הוא מצליח ללמוד תורה, כי הכוח של אמן יש ברבה, הוא כוח גדול ונפלא, שהקדוש ברוך הוא נתן על ידו, שמי שכואב לו על הצער, ועל שמו של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מחזיר לו בחזרה, שנקראים לו כל הגזר דין, כל הגזר דינים, ומשתנה לו כל המזל של ה-70 שנה, ומוכלים לו כל עוונותיו, ומאריכים לו ימיו ושנותיו, והוא זוכה לחיי עולם הבא, ופותחים לו שערי גן עדן, שנזכה כולנו יחדיו, להתחזק, הלאה, בעניית אמן יש ברבה, בכל הכוח ובכל הכוונה, ונמשיך בעזרת השם, בפרקים הבאים, להביא עוד ועוד חיזוקים, עד שכולנו בעזרת השם נזכה, לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, ונזכה לראות יחד, ונראהו עין בעין, בשוב השם אל נביאו, בישועת השם, בישועת הכלל והפרט, בבניין בית המקדש, בהתגלותו של מלך המשיח, מתור רחמים וחסדים גדולים, אמן ואמן.